פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, מוצאי י"ז בתמוז, אנחנו נמצאים בפתיחה של שלושה שבועות שידועים כימי צער יגון בהנחה.
ואתה בירושלים הנצורה בחלקה, הרנוף עוד לא הגיעו, אבל זה...
לא, עדיין כרגע...
ממש לזכר הימים, בימים מהם בזמן הזה.
אתה אומר שבי"ז בתמוז החל המצור, נדמה לי שאז כבר הובקעה העיר, המצור התחיל בעשרה בטבת.
כן,
אבל נכון. אבל לפי הנתונים שזה תכף יבקיעו גם אלינו. תשמע, אלה ימים לא קלים, לא טובים, ואנחנו נמצאים בפתחם של סגרים בכל מיני מקומות. אנחנו נדבר פה עם ראש עיריית בני ברק ואברהם רובינשטיין, שיספר לנו איך מתכוננים, מה קורה בביתר, גם כי אנחנו מקווים...
אתה יודע, מעניין דווקא, מעניין אותי לשמוע אותך, כי בסבבים הראשוניים, טוב, גם אז בני ברק היא הייתה היחידה שהייתה בסגר, אבל אז שמענו את הרב רובינשטיין מדבר מנעמת ליבו, והפעם הוא נשמע הרבה יותר רגוע. השאלה, האם באמת אשמים גם ראשי הערים החרדים או הנהגה החרדית, או שהפעם הזאת מה שהשתנה באמת זה חוסר הנוכחות של שר מתפקד במשרד הבריאות?
תראה, הוא נשמע הרבה יותר רגוע בשיחת הסמולטוק כשעשינו אותו לפני השידור, אבל אולי ברעיון עצמו הוא קצת התלהב יותר, ונראה כיצד הוא מתמודד. אבל נניח לרגע את הקורונה, אתה יודע מה, בוא נשאיר אותה רגע ברקע, ונדבר קצת על מה שקרה בכנסת, כי נראה לי ששם הקורונה לא מגיעה.
לא, אבל רגע, עוד לפני הכנסת, אנחנו שומעים על יהודה אדלשטיין, שהבן אדם, אתה יודע, הוא בסוף היה יושב ראש כנסת, איך כתבת, יודע לסדר מזנון חלבי או בשרי, גם שם לא היה משהו, הוא לא באמת ניהל משרד משמעותי, אני יודע מה, משרד התפוצות שהיה, עוד עם פחות סמכויות ממה שיש היום, לא אומר ינקלביץ', ולתת בידיו את המשרד, אנחנו שומעים שאין עם מי לדבר שם.
תראה, יולי, איך אומרים, הוא ברירת, היה ברירת המחדל של נתניהו. נתניהו היה חייב לתת לו תיק, אבל לא תיק בכיר מדי. אז הוא תקע אותו במשרד הבריאות, ואני לא יודע אם כל כך אפשר לבוא בטענות ליולי עצמו, כמו לזה שמינה אותו. מי שם במקום הכי קשה? זה כמו לקחת, כמו שאמרנו, מפקד צעיר בשריון, שינהל את הארמיה, שמבקיעה את הסואץ במלחמת יום כיפור. זה שנתניהו שם אותו שם, הוא אומר שוב פעם את מה שאני חוזר ואומר, כמה פעמים בתוכניות הקודמות. נתניהו חושב קודם כל על נתניהו, אם היה חושב עלינו, היה שם שם, אתה יודע מה, אפילו לא את נפתלי בנט, ולא שם שם את אפילו את גדעון סער כאויבים שלו, אבל לא חסרים בליכוד אנשים מוכשרים, אנשי ביצוע, אנשים שעשו משהו בחיים שלהם, אפשר להפעיל אפילו מישהו מבחוץ, אבל נתניהו מתנהל כמו נתניהו, רק את השיקולים שלו, ורק את הטובה שלו, ורק בראש, הייתי אומר, אני מרהיב עוז לומר, המעוות הזה, אפשר היה להסיק את הכנסת אתמול בפרסה הזאת של מינוי ועדת חקירה לבדיקת ניגודי עניינים ששופטים, הצעה בכלל של האופוזיציה. מה אתה אומר על זה, אבי?
תשמע, קודם כל, ביבי לא יזם את זה, הוא לא נהנה מזה.
אבל הוא נתן הוראה בשעה 10:30, פתאום הקואליציה נדלקה, יכלו לדחות את זה מיד.
הרי אמר לו דרי, תשמע, יש לך את כל הסיבות להתנגד. שבוע שעבר עלתה הצעה שאנחנו לא מזכירים כאן משידורי רדיו חרדיים, תדע של חוק הפונדקאות שאפשר לקרוא לה בהגדרה כללית, וכחול לבן התנגדה למרות שזה אצלה במצע שלה. אז אנחנו עכשיו יכולים...
כחול לבן התנגדה גם להצעת ועדת החקירה לצוללות.
לצוללות. ושבוע הבא הוא אומר, יהיה חוק גיוס. וזה בניגוד למצע שלהם והם ילכו איתנו. אז עכשיו על איזושהי ועדת חקירה שבצלאל סמוטריץ' מעלה בשביל להטריל אותנו, מה יש לך? למה? וביבי השבוע, מי שראה גם סביב שולחן הממשלה, נהג בכבוד בגנץ, כי הוא מבין שבחירות עכשיו מזיקות לו. אבל פשוט הטרפת השתלטה עליו, אנחנו יודעים, איך אמרת, צריך ללכת לקודקוד, אז גם לביבי יש קודקודים בבית, אנחנו יודעים מי בסוף מטריף אותו, והוא נע ונד, זה בחוסר החלטיות, ובסוף הוא אמר לחרדים, אנחנו הולכים לתמוך, והוא בעצמו נעלם.
למה הוא נעלם? בגלל שכחול לבן אימו במשבר, או שפתאום מתחלף... הוא הבין פתאום שלא צריך לשחק לידיים של האופוזיציה.
הוא פחד שזה יעבור, הרי יכל לעשות לו איווט ליברמן תרגיל ברגע האחרון ולהצביע בעד, ואז הממשלה הייתה נופלת, והדבר האחרון שהוא רוצה זה ללכת לבחירות, ועוד על הרקע הזה, כשיש לך מיליון מובטלים, והוא בצניחה. שגם זה הוא אמר השבוע בשיחה, הוא אמר, אני לא מסתכל על הסקרים, זה כמו הקורונה, אתה מסתכל על הגרף, אתה מסתכל על התחזית, אתה רואה לאן נושבת הרוח, ואנחנו רואים הציבור מאבד אמון בראש הממשלה, והממשלה כולה.
הזכרת את ליברמן, אמרו באמת לא עשה את התרגיל, זה מאוד אופייני, לא היה מצביע בעד, ההצעה הייתה עוברת, כחול לבן היו משתוללים מהקואליציה, הייתה כמעט מתפרקת. ההשערה שלי, אתה יודע למה?
תחקיר בדמרקר בשבוע שעבר, אולי תוכל להרחיב עוד אותם.
לא, אני אומר, זה לא כנראה... מאוד מאוד כלליים. אדם שחצי מהפעילים הבכירים שלו נמצאים בבתי משפט ובבתי הכלא, חרד מאוד כבודה של מערכת המשפט, ועד כדי כך הוא חרד, שהוא ויתר אתמול על הזדמנות יוצאת דופן, ליצור קרע בלתי הפיך בקואליציה. אבי, אני אומר לכם, ההצעה הזאת הייתה עוברת.
אני אראה לפיד עשתה.
שהיום אנחנו היינו מדברים על משבר בלתי מתחיל.
נכון, נכון.
אבל מה, אדם צריך
להיות אדם קרוב אצל עצמו. ראינו את התחקיר שהיה בשבוע שעבר גם. ראית את התחקיר שהיה בארץ בשבוע שעבר, על כל מיני פרשיות. עכשיו רגע, למה יאיר לפיד אבל לא גרם לזה שכמה מחברי הכנסת שלו יעדרו?
יאיר לפיד, אגיד לך, יש לו עוד מוטיבים. הוא צריך להגן על מערכת המשפט. הוא רוצה להראות, הוא גם משחק פוליטיקה נקייה, וליברמן ופוליטיקה נקייה זה שני דברים שונים, ואתה לו הזדמנות פז לחתוך את הקואליציה הזאת, אבל כשפאינה שלך יושבת בבית משפט, וגודובסקי כבר נמצא...
ומעליך מרחפות כל מיני שאלות,
עוד כל מיני פרשיות.
למה צחקה מיכל הבת שלו שקיבלה לחברות? אגב, גם לביתו של ברק קוראים מיכל, כן? הדברים שלא נחקרים משום מה. כן.
אבל...
לצחוק כל הדרך אל הבנק.
בדיוק, אבל ליברמן כבר הוכחנו את זה כמה פעמים, דואג קודם כל למערכת המשפט, ואני אגיד לך עוד משהו אולי, שמת לב שדרי עשה פה גם איזשהו כל משחק כפול, הוא נתן לו, שס באופן רשמי תמכה בוועדה הזאת, בכל אופן יש בייס, צריך לרצות אותו, אבל כמה חברי כנסת מטעמה לא הופיעו, מתוך תשעת האצבעות שלה, שלושה או ארבעה נעלמו, ובשס אתה יודע שאף אחד לא נעלם.
לא, דרי במודע רצה שההצעה הזאת לא תעבור, ואפילו היה נוח לו להצביע נגד.
רשמית הסיעה קיבלה החלטה
שלו. לא הייתה לו ברירה, אתה יודע, הבייס שלו בעניין הזה של מערכת המשפט הוא יותר קיצוני מאשר הבייס של ביבי. יושבי היציע המזרחי.
ולמה דרי לא רוצה שהצעה תעבור?
למה אם ביבי לא רוצה?
דרי.
תשמע, דרי א', בוא. מאותם נימוקים שציינת קודם רלוונטיים גם אליו, גם עניינו שלא נדון היום, אתה יודע. זה א', דבר שני... הממשלה הזאת היא ממשלת החלומות, להפיל אותה עכשיו.
נכון, נכון, זה שני טעמים נכונים, אני אוסיף גם את הצעד השלישי. הרי זה שגנץ נכנס בכלל לממשלה, זה ערבות אישית של אריה דרי. כשהוא הפיל את מאיר כהן מרשות הכנסת, לא היה לו עוד קייס נגד נתניהו, לא היה לו שום ביטחון שנתניהו לא יזרוק אותו יום למחרת. דרי נתן לו ערבות אישית, דרי גם הבטיח לו לפני שבוע, לא ניתן לממשלה הזאת ליפול. אז דרי פשוט קיים את ההבטחה שלו עכשיו. כי אם ההצעה הזאת הייתה עוברת, אז כמו שאני אומר, היה קרע עמוק, אז תראה, את הדואליות מנגד.
אבל דרי לא, אז לא יהיה מקיים את הערבות בגלל שהוא נתן את המילה, הוא מקיים את הערבות כי זה פשוט לא משתלם לו להפר אותה.
בוא נגיד,
כי ללכת עכשיו לבחירות,
זה חזי להצטרופי. כן. אני אומר לך עוד משהו, אולי פה נבין קצת הראש של נתניהו, הוא רק מאיים בבחירות, אין לו אומץ ללכת, אתה יודע כמה מנדטים הוא יקבל בבחירות הבאות? אם הבחירות זה 90 יום, ה-90 יום האלה המשק יכול להגיע לטלטלות.
לא, מצב נוראי, אני אומר לך, הוא בעצמו אמר.
הוא יכול לגמור ב-15 מנדטים.
הוא אמר, המגמה,
זה כל יום שהמונים לא יוצאים לרחובות, אבי, אני לא מבין למה זה לא קורה.
אתה יודע מה, אפשר לדמות את מה שקורה לביבי עכשיו בסקרים, זה כמו שפתחו את מערכת החינוך, הטירוף הזה של לפתוח הכל, לפתוח הכל, אנחנו כאן אז אמרנו את זה, לא שהיינו חכמים גדולים, אבל כל מי שעיניו בראשו ראה את זה. אתה לא מסתכל, אתה אומר, עכשיו אין נדבקים, אבל כשאתה רואה לאן נושב, אתה רואה מה קורה, אתה אומר, עוד שבועיים אנחנו יודעים מה יהיה, וכשאתה רואה את המגמות, אתה רואה במה ביבי עסוק, אתה רואה שמיליון איש אין להם עבודה, ואתה לא רואה מאיפה ימצאו להם עבודה מתחת לאדמה, כשכל הצעדים שווה תוכנית אחרת, כשכל הצעדים הכלכליים הלא נכונים נעשו, אז אתה מבין שאין לביבי לאן, אין לו לאן ללכת, הוא מתחיל מערכת בחירות, איך אתה אומר, הוא יכול לסיים אותה גם ב-15-20 מנדטים, 25 מנדטים גם, אבל בהרבה... פחות מה-60, ועם הרבה מנדטים לבנט.
אגב, זה מתחבר לך עם מה שאנחנו יודעים, וגם רמזנו בתורים, ששרים בממשלה מאבחנים שנתניהו איבד את זה. זה כבר לא הקוסם שלי.
כמה פעמים כבר אמרנו את זה?
לא, בשים לב, במשבר
הקודם. בעשור האחרון.
רגע, 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 בוא נעשה פה סדר. אנחנו ניפרנו בגל הקודם, הוא הקים קואליציה תוך כדי, הוא ניהל משבר קשה, והגיע לתוצאות מצוינות. גם הקים ממשלה... וגם התגבר על הגל, הוא קיבל החלטות אחת-אחת נכונה, ואי אפשר להתווכח איתו. בשבועות הקרובים, אני לא מדבר על זה שהוא הולך להפיל את הממשלה, כמו שאתה אומר כבר עשו, הרבה פעמים אמרו את זה, אני מדבר על רמת הריכוז שלו ברמת הצעדים, ודיברנו לפני רגע על הפרס הזאת בכנסת, דיברנו שבוע שעבר על הנושא הזה של הטבות המס, אנחנו מדברים על כל ההתנהלות המבולבלת, אני חושב שמה שמכריע אותו זה אולי המשפט שהולך בקרב, ומתי
כן, הוא חטף מכה חזקה מאוד, הרי עכשיו אין לו בעצם צוות הגנה. אף אחד לא עובד בהתנדבות. עכשיו, צריך להבין, בדרך כלל אתה מגיע מול הפרקליטות, הפרקליטות, יש לה כמה משאבים שהיא שמה על תיק, וכשאתה בא עם כסף מהצד השני, אתה יכול לתת פייט מהסניגוריה. כאן המצב הפוך. שמו פה עשרות מיליונים רבים, לפי מה שפורסם על החקירה הזאת. טובי המוחות בפרקליטות המדינה נמצאים על התיק הזה, ולביבי אין הגנה. עכשיו, גם מה שאמרו, אגב, אחרי שאני בדקתי את זה, אני אומר לך, שנכון שזה חזירי וטיפשי, כל המערכת הזאת שלו שהוא מנסה עכשיו להוציא כספים, אבל בעניין המשפטי הוא צודק. התיק הזה אמור לעלות לו עשרות מיליונים. אני שמעתי את זה מאחד מצוות ההגנה, מבכיר בצוות ההגנה שלו. אי אפשר אחרת לנהל תיק הזה ולתת פייט, לבדוק את כל המסמכים, לנסות להוביל קו נורמלי, לחלץ משהו. אתה לא יכול לשים צוות כמו שצריך. ומאיפה הוא יביא את... גם אם יש לו נגיד 10 מיליון נזיל בחשבון, מה הוא צריך להוציא את כל הכסף שלו ולשאבד את דירותיו? במצב בלתי אפשרי. אין לו היום צוות הגנה.
אולי היה צריך לחשוב על זה לפני שהוא קיבל כל מיני מתנות ועשה עסקאות, אבל בואו אנחנו נסיים פה, כי אומרים לנו שראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין נמצא איתנו לקו, פרסומות, חיזור אלינו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. שירים ורחשים.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים וחנה לקובץ שבס קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשלוש בצהריים, רק כאן בקול חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים... ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
מצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
תפתח פה גדול, אל תפחד. זה רק 23 שקלים.
בזמן אמת, רק מכבי. טיפולי השיניים הטובים ביותר, במחיר הטוב ביותר. להצטרפות חייגו, כוכבית 4535, כפוף התקנון.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה, ממצוות אהבת השם, דרך הלכות תשובה, ועד לגדר שבע מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. מחייגים לכוכבית 6885 ומקבלים כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
כולו! ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין בתוכנית המשקיעים עם אשר גרייבר ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939 בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
וערב טוב לראש עיריית בני ברק ומזכיר מועצת גדולי התורה, הרב אברהם רובינשטיין.
ערב טוב ומבורך לכם ולמאזינים.
ערב טוב לך, רובינשטיין, אני מקווה שהצום עבר בקלות, למרות שאני מניח שעבדת קשה גם היום.
ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות, ברוך השם.
טוב, לפי הנתונים של מספר הנדבקים כיום בבני ברק הזה, אנחנו נמצאים די מקביל למספר הנדבקים בגל הראשון. אני שואל, איך נכון לעכשיו אתם מצליחים לעצור את הסגר, מה שלא הצליחו למשל בביתר עילית ובלעד, שכן חטא עליהם הגזרה?
מספר הנתונים הוא לא... לא, המספר הוא פשוט לא אותו מספר. המספר הוא הרבה פחות. לא הגענו למספרים האלה. בגל הראשון, בסיכום של כל הגל הראשון, היו בסביבות 3,000 חולים מאומתים. עכשיו אנחנו הרבה פחות מ-1,000, ברוך השם. לא שזה מספר שצריך
לקפוץ,
אבל זה, לא, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, ואנחנו, יש לנו גם הרבה חולים במלוניות, ואנחנו לא שם, אנחנו לא שם, ואנחנו נלחמים.
אז רגע, אז מבחינת בני ברק, הגל השני מנוהל, בניגוד לכל מה שאנחנו רואים ברחבי המדינה, הגל השני מנוהל תוך הפקת לקחים מהגל הראשון, אתה רואה את המציאות היום שהיא טובה יותר?
בכל הארץ, אם נסתכל על מבט רחב יותר, מספר הנדבקים עבר את הגל הראשון, זאת אומרת, אז אתם ייחדתם לכם פינה שאצלכם המצב יותר טוב?
קודם כל, אנחנו, הכל זה בסייעת הדשמיה, כל הנגיף הזה, אמר לי השבוע איזה רב חשוב, רב גדול, רב מפורסם, הוא אמר לי, אתה יודע, הוא אמר את זה, הוא קרא לרוני נומה ולאריק אדלר ולי, הוא אמר, בוא אני אגיד לכם משהו, אתם יודעים, פעם חשבו שהחיידקים זה הדבר הכי קטן שיש בעולם. אחרי זה מצאו שווירוס זה יותר קטן מחיידק. אומר, מה עכשיו, מה יותר קטן משני הדברים האלה? הבן אדם הוא יותר קטן משני הדברים האלה. בכל ההתנהלות של הווירוס הזה, התהלוכות, התהפוכות, בינתיים אין משנה סדורה באף מקום. אנחנו לא יודעים אם זה גל ראשון, אם זה גל שני, אם זה המשך של הגל הראשון. לא יודעים למה אז היו כך וכך נדבקים, ועכשיו הרבה יותר, ופה, אבל... זה ודאי, ודאי, ודאי שבבני ברק נשמרים. בבני ברק שומרים על הכללים, זה ידוע ומפורסם, המפורסמות אינם צריכים ראייה. אנשים פה הולכים עם מסכות, אנשים שומרים...
גם בבתי הכנסת... איך אתה באמת מסביר את זה? כי ראינו... יעקב, כן, בבקשה.
גם בבתי הכנסת ובתי המדרש, כי פה ושם, אתה יודע, לא הכל נשמע.
פה ושם יש בכל מקום, אבל רובו ככולו, בכל מקום אנשים נזרים, אנשים... הרבנים מאוד מקפידים, אנשים, בן אדם...
זה ההבדל הפעם שרואים את הדוגמה האישית מהרבנים, כי בפעם הקודמת זה חלחל גם להנהגה הרוחנית אצלנו לאט, ואולי גם בגלל ההנהגה הפוליטית שלא ידע לשבת איתה ולהסביר מה קורה. אתה רואה שהפעם זה מתחיל מלמעלה באמת?
פעם כולם, אנחנו אחרי דבר נורא והיום, 47 אנשים מטובי בני עירנו נפטרו. בגל השני נפטר בן אדם אחד שלשום, ממושב זקנים. היום, עכשיו נפטר איש צעיר, שאני לא יודע, יש שמועות ככה, שמועות ככה, שזה דבר מורה, והיום, ידיד אישי שלי, יש לוויה עוד מעט, אני לא יודע אם מקורונה או לא קורונה, אבל ככה, ככה יש איזה דיבורים, וזה דבר נורא והיום. לא, זה לא דווקא פוגע בסקנים, וגם סקנים, אף אחד לא צריך למות, יכולים לחיות עוד הרבה שנים, בטוב ובנעימים. חושבים שסקנים, אז מה עם סקנים? וסקנים לא צריכים לחיות. ההורים שלנו, הסבים שלנו, הסבתות שלנו, הדודים שלנו, יכולים לחיות בטוב ובנעימים, וצריכים לחיות בטוב ובנעימים. וזה פוגע גם בצעירים. זה נורא והיום, וראו, חוו כבר את, את השכול ואת החולי, וגם מי שחולה, אני רוצה להגיד לכם, ואנחנו כולנו יודעים, בגלל שכל אחד בקרבתו יש חולים, לחוות את, את החולי הזה, אז נכון שרובם עוברים אותו...
ועוברים אותו קשה, יש לי כמה חברים שסובלים, סובלים נוראות והם לא בני 70.
גם אנשים צעירים, בני 18 ו-21 ו-30, עוברים את זה, יש כאלה שעוברים את זה עם כאבי שרירים, והקאות, ובחילות, ודברים מאוד מאוד לא נעים. קוצר נשימה, זה לא נעים להיות בקוצר נשימה בלשון המתה, שבן אדם מרגיש שאין לו חמצן, והוא צריך לרוץ למרפסת לשוף אוויר. זה ממש, ממש, אני לא... גם לחוות את זה, לחלוט את זה, בלי הדברים הרבה יותר חמורים, זה מאוד לא נעים.
אנחנו מדברים כבר 5 דקות, וממך אני לא שומע את הנאי והבכי ששומעים מראשי ערים אחרים, שכשהם עולים לשידור הם רק אומרים, אוי, עשו לנו סגר, דפקו אותנו. אני רוצה לשים עוד נקודת הבדל. אתה, לפי מה שאני שומע ככה תוך כדי שיחה, לקחת בחזרה את רוני נומה, שיהיה בבניין העירייה, מה שאנחנו לא רואים בשום רשות אחרת. אתה חושב שיתר ראשי ערים טועים כשהם מתגוללים ככה על הממשלה?
רוני נומה, קודם כל, הוא לא עזב פה, הוא לא עזב לגמרי. זאת אומרת, הוא עזב את היום-יום, הוא במשך חודש וחצי, חודשיים, היה פה יום ולילה עם הצוות שלו. הם עזבו והעבירו לנו את הטיפול. אבל הוא מלווה אותנו. הוא בא פעם בשבוע, יש לנו פגישה שבועית ביום שישי, ישיבת צוות ביום שישי, וכל השבוע, היום דיברתי איתו כבר כמה פעמים, ב7:30 בבוקר דיברתי איתו, ואתמול דיברתי איתו ב-12 בלילה. הוא מלווה אותנו, הוא והצוות שלו מלווים אותנו בצורה כזאת או אחרת, ויותר ממלווים אותנו.
אתה אומר שיש סיכוי שאנחנו נראה בקרוב שוב פעם את פיקוד העורף מחלק אוכל בבתים בבני ברק? כמה אנחנו רחוקים מזה?
אני לא נראה לי שזה יהיה, אבל ודאי שיכולים לעשות, יש דרכים אחרות, אנחנו כבר חשבנו הדרכים של חלוקת אוכל למשפחות, יכול להיות שאפשר לשכלל את זה, יש כל מיני רעיונות שאפשר לשכלל אותם. אני לא חושב שבשידור, אבל בשיחה על כוס קפה, אני אביא לכם כל מיני הצעות.
אומרים שאין לך זמן גם לכוס מים היום, אבל בוא נחזור רגע לנה והבכי.
כל מיני הצעות שאפשר לשפר את הנושא של החלוקה, אבל גם כן, תיקוד העורף.
אני רוצה
עוד לחזור לשאלה הקודמת עם הנה והבכי.
אני אגיד לכם מה למשל תיקוד העורף.
של שאר השערים, כן.
זה, למשל עכשיו אנחנו, אני ביקשתי מאגף לשירותים חברתיים שירים טלפון לכל האנשים בעיר מעל גיל 73, לשמוע דף שאלון, אתם מרגישים, אתם יודעים שהקורונה עדיין מסתובבת, ההיחסות שלכם, אתם צריכים עזרה, קודם כל דף, הגיעו היום הייתה לנו ישיבה, הגיעו מתוך כ-5,000 אנשים שיש לנו בעיר, הגעו כבר ל-3,500, ולאט לאט יגמרו את כולם, ואנחנו קודם כל אומרים לאנשים המבוגרים האלה, מכניסים להם שוב את המודעות, רבותיי, תיזהרו להיחשף, תמיתו מלצאת לרחובות.
אתה היית מציע לאוכלוסייה בגיל הזאת לא ללכת לבתי כנסת ולהתפלל בחצרות או במרפסות? זה מה שעשינו פעם שעברה, והתאכן שזה עזר מאוד להוריד את התחלואה.
יכול להיות.
זה מה שעושה דרי בעצמו למשל. רואה שבתי הכנסת יישארו פתוחים אבל נשאר בבית, כן.
ההיחשפות לאנשים ודאי שזה מדבק, מעביר מאחד לאחד, ומי שיש לו איזה חשש הכי קטן של סכנה, ודאי שרצוי שישאר בבית.
ומה עם מערכת החינוך? הרי אנחנו יודעים שבעצם כשהגל השני החל, הגל השני החל, זה אחרי פתיחת שבועיים, אחרי פתיחת מערכת החינוך, בכל הארץ יחסית מערכת החינוך כבר סגורה. למה אצלנו לא יוצאים לחופשה מוקדמת? זה עלה איפשהו?
קודם כל, הבנות הן בחופשה. יש בית ספר של החופש הגדול, עד כיתות, בכיתות הנאוחות, שהוא פעיל בצורה, של, בצורה כזאת ואחרת, קצת בצורת קפסולות, בצורת, לא יודע אם קפסולות כמו שהיה בגל הראשון שקבעו אותם, אבל בצורה מאוד זהירה ומדודה, וגם לא, יש לנו מבנים שלמים של בתי ספר שרק עד כיתות ד' משתמשים בהם, אז יש, יש אפשרויות, אפשרויות פיזיות לפזר את הילדות יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, הבנים שלומדים, הבנים צריכים ללמוד תורה, אז באמת משתדלים. ללמוד בצורות התקניות.
אנחנו שומעים שיש על סדר היום הצעה, בין היתר שעלתה בפני ועדת הרבנים המיוחדת שהוקמה, לסגור את כל מוסדות החינוך בעיר. נדמה לי שזה צעד שהוצע כדי למנוע סגר על העיר.
לא, לא, פשוט לא. לא לסגור, ודאי לא לסגור את כל מוסדות החינוך. לא לסגור את כל מוסדות התורה. סגר על העיר, אנחנו לא רוצים שיהיה סגר על העיר. אחד מהסיבות שלא יסגרו מוסדות התורה, אז לסגור את מוסדות התורה בכדי למנוע סגר על העיר. אחד מהסיבות שלא לעשות סגר על העיר, ולא לסגור את מוסדות התורה, להפך. ועדת הרבנים החליטה. אתמול או שלשום הוקמה ועדת רבנים, כידוע, וכנראה כל המאזינים כבר ראו ושמעו, יחד עם ארבע רופאים ידועי שם, לא שאני מכיר אותם באופן אישי, לא נפגשתי איתם, אבל הם קראו להם להירתם.
מה התפקיד של הוועדה הזאת? להיות גוף מקצועי, גוף מייעץ?
הוועדה הזאת
היא... או שהיא גוף שיהיה לו את האומץ לקבל החלטות קשות שכל הציבור יקבל אותם?
אני לא יודע אם נשתמש במילה אומץ, בגלל ש...
כתפיים, בוא נגיד. שאם הם יחליטו על לסגור...
גוף שיעשה מעשה, גוף שיגיד איזה מוסדות עומדים בתקנים, איזה מקומות עומדים במצוות התורה של ונשמרתם, איזה מוסדות לא עומדים במצוות התורה של ונשמרתם.
מתי התקבלו החלטות בעניין הזה? כבר נתונים ממשיכים לרוץ.
כל יום הם יושבים בתנועה מתמדת. הוועדה הזאת יושבת בתנועה מתמדת. התכנסה, היה כינוס ראשוני, אצל הרב סינמן בבית, ועכשיו הם בתנועה מתמדת. יושבים, מסתובבים צוות פה של 15 אנשים, הם עושים קבוצות, הולכים לכל המוסדות. היום גם ראיתי מצגת. שהם יוצאים ורואים ונותנים הוראות ואומרים מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ונותנים ציונים ומביאים את זה לוועדת הרבנים.
ועדת הרבנים זה מה הסנקציה? תמיד מסתכלים מה?
לא מחכים עוד שבועיים.
יש מצב שיגידו למוסד תסגור את השערים, אתם לא עומדים בהוראות?
יכול להיות. מה שהם יגידו הרבנים, בגלל זה יש רבנים, כל הרבנים שם הם גדולי תורה, ראשי ישיבה, פוסקי הלכה, הם יחליטו, שהם יחליטו, הם יקבלו החלטה, יש להם את הכוח להחליט. מה חובת היום? אני לא חושב שזה תפקיד של עסקנים להחליט מה לסגור ומה לא לסגור. בכל אופן, אני לא מתיימר לבוא לסגור מוסד תורה שיש לי את האחראי, את השיקול דעת הזה.
אתה יודע מה שאתה אומר, זה קצת מייאש, ואני אגיד לך למה. כולם בבני ברק, הרוב בבני ברק הולכים מוסדות, שומרים על הכללים, ועדיין אנחנו כן. מגיעים להדבקה גבוהה. אז אולי באמת כל הצעדים, כמו שיש חוגים מסוימים שטוענים שאומרים, עם מסכות או בלי מסכות, עם סגר, בלי סגר, אנחנו מגיעים לאותן תוצאות, אז אין מה לעשות בעצם.
אבל למה אותן תוצאות? בסבב הראשון, בשיא של החולי, היינו במצב של 385 חולים מאומתים ליום. היום שאנחנו מדברים, ב-17 בתמוז, היה 73, שזה גם ימי סי. נכון שאתמול היה 100, ושלשום היה 100, אבל לפני זה, בתחילת השבוע, יום ראשון שני היה 30, זה קופץ ועולה, ואנחנו מקווים שזה מגמת ירידה, וזה לאור זה שאנשים פה מקפידים. לא הגענו ל-385, אפילו שבכל מדינת ישראל...
בוא נדבר רגע.
בכל מדינת ישראל הכפולות הן הרבה יותר גדולות מאשר היה פעם. אז
מה קורה בערים האחרות?
אנחנו רואים, כמו שהשמש זורחת עכשיו, אתה רואה, כל אחד רואה שהשמירה, היא מועילה.
אז מה קורה בערים האחרות, גם ערים חרדיות ששם זה לא מועיל, ואני רוצה לחזור לשאלה הקודמת, או הלפני קודמת, האם בשאר הערים החרדיות פשוט לא מנהלים את זה כמו שצריך?
אני לא יודע.
כי שם אנחנו רואים שאחוזי ההדבקה גדלים?
אני באמת לא יודע. אתם שאלתם אותי, אמרתם ש... צריך הרבה זמן בשביל להתעסוק בבני ברק. בני ברק עיר מאתגרת, עיר גדולה, 210 אלף תושבים, עם הרבה, דברים. הרבה עיסוקים. אני חושב שיש לנו ראשי עיר מוצלחים, גם ראשי עיר חרדים מאוד מוצלחים. אין לי מושג מה קורה במקומות
טוב,
אחרים.
טוב, אז בוא נדבר על אלה שצריך להיות לך מושג איתם. יש לנו 16 נציגים חרדים, שרים. בסגני שרים, אבל דווקא בסגר הזה אני לא שומע אותם מדברים כל כך בהדבקה הזאת. אתה מרגיש שיש לך כתובת בחלונות הגבוהים?
כן, בהחלט, בהחלט. אני מתקשר עם חברי כנסת של יהדות התורה, חברי כנסת של ש"ס.
כן, אבל הם טוענים, אני חוזר, אני קצת קוטע אותך באמצע.
דיברתי היום פעמיים עם גפני כבר.
ועם שר הבריאות? אומרים שמשרד הבריאות מנותק.
מה?
אומרים שבפעם הזאת משרד הבריאות מנותק.
לא, פשוט אני חושב שלא. יולי אדלשטיין היה פה בבני ברק לפני זמן לא רב, ואנחנו מתקשרים איתו, וגם כן רוני נומה היום דיבר עם גרוטו, אנחנו מתקשרים כל הזמן. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, עם מי לדבר ומה לדבר ואיך לדבר. אנחנו מתקשרים עם משרד הבריאות כל הזמן.
בהוצאת חולים למלוניות זה עובד טוב כמו פעם שעברה?
זה עובד טוב, זה התחיל קצת פחות טוב, אבל ברוך השם, ברוך השם, בסייעת הדשמיה.
כמה חולים כבר רציתם, אם נדבר על מספרים?
זה רץ. אני חושב בסביבות בין 300 ל-400. אני חושב שהם נגיע למעלה מ-400.
שכבר יצאו, אבל מדובר פה על נדבקי הגל השני.
כן.
תשמע, לסיום, אתה נשמע ברעיון הזה...
לא נשאר מהגל הקודם.
מהגל הקודם, גם משרד הבריאות היה לנו במאגר של החולים, של האלפי חולים שיש לנו בבני ברק, 4,000, במספר מצטבר, היה לנו בסיבוב הקודם, זה למעלה מ-100 חולים, אפילו 200 חולים, שבמשך 60 יום הם חולים. זאת אומרת, זה חולים, או שזה טעות של משרד הבריאות, או שאנשים לא הלכו להיבדק בדיקה חוזרת, אבל הנחת עבודה, גם של משרד הבריאות, של הכי מחמירים, ש-60 יום אחרי שבן אדם קיבל תשובה חיובית, הוא ודאי בתשובה שלילית.
הזכרת.
תשמע, אני רוצה, יעקב, לסיום, בזמננו קצר, לשאול אותך על מה שאמר חבר הכנסת גפני השבוע, שמישהו מלמעלה מחפש את החרדים. כי אנחנו עשינו איתך כמה רעיונות מאז תחילת הקורונה הזאת, והפעם אתה נשמע הרבה יותר מפויס, כשאנחנו שומעים אותך דווקא נשמע שעוזרים יותר, שיש עם מי לדבר, שהבעיה היא אולי במקומות אחרים, הבעיה אצלנו ולא בממשלה, ולא במערכת השלטונית.
אתה באמת מרגישים שמחפשים אותנו, כי תשים לב מפת הסגרים. בכל הארץ, אני רואה את הרשימה ב-90% מתמקד בחרדים, אז אחד מהשניים, או שהמצב אצלנו מאוד גרוע, או שמחפשים אותנו.
ידידיי היקרים, קודם כל אני רוצה להגיד, בצורה שלא משתמעת לשני פנים. סגר זה מיותר. סגר זה מפריע ומיותר. זה לא נכון. זה לא נכון לעשות סגר. כל מי ששומע ממני דברים, חשב עד עכשיו שהוא לא ישמע ממני דברים ברורים, אני אומר בקולי הברור. סגר זה דבר לא נכון ודבר לא טוב. צריך לעשות מעשים. צריך לעשות טיפול נקודתי. אם יש מישהו שלא מתנהג כשורה, מוסד, או חנות, או עסק, או כל דבר שלא יהיה, בית ספר, או משפחה, או בניין, צריך לקבל טיפול נקודתי. לא יעזור סגר על העיר. זה לא יעזור. אני לא רוצה להרחיב בדיבור, אפשר להרחיב בזה תוכנית שלמה, למה סגר זה לא יעזור. אבל יש לי משנה סדורה, למה סגר זה לא יעזור, זה סתם, אין צורך. מי שלוקח את זה למקומות כאלה, או למקומות כאלה, אני חושב שזה החלטות לא נכונות לעשות סגר. בלי קשר אם זה סקטוריאלי, או בגלל סיבות כאלה או אחרות. פשוט סגר זה דבר מיותר, והוא לא טוב, הוא לא טוב לאף אחד.
ועם האמירה החזקה הזאת נאמר תודה רבה, יעקב.
כן, ושיהיה לכולנו שבת שלום.
שבת שלום. ושהימים האלה יהפכו לנו לימי ששון ושמחה. בעזרת השם שנזכה לבניין בית המקדש.
תודה רבה.
אמן אמן והצלחה. שבת שלום.
תודה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות אותנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. בוא תלמד להיות מנעולן מקצועי לדלתות, בתים, כספות וכלי רכב. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה. הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של הרב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601 03-574-6601.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם. רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
רכב חדש? רק באיילון מוטורס. טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50,000 שקלים פחות ממחיר המחירון. וגם עד 100% מימון. חייגו עכשיו, כוכבית 3558.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, כשאני אחרי משמרת של 8 שעות במחלקת ילדים עם סיפוק עצום.
כן, גם אהרון התקדם לתואר אח אקדמי במכללת מבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
יריד הספרים השנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים יוצא לדרך. אלפי ספרים מעשרות מכונים וחסידויות, שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים, מכירה סינית, סיפורי ירושלים, חידונים, תחרויות ייחודיות ועוד. והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד יתקיים בימים ראשון עד חמישי, כף עד כף דלת בתמוז, בטלפון שמספרו 07-338-338-33. 07-338-338-33.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות אחרי שיחה מאוד ארוכה שקדמה לה עם ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.
יעקב, יש לי כן.
אני שומע בדבריו של רובינשטיין גם צליל פסימיות וגם צליל אופטימיות. זאת אומרת, העיר מאורגנת הרבה יותר מפעם שעברה, יודעים מה לעשות, הפיקו את הלקחים, אבל מה שלא... לא מצליחים לעשות, זה המספר הנדבקים שהולך ועולה, זה לא רק תופעה בני ברקית, זה תופעה בכל הארץ, ואני שואל אבי, לאיפה אנחנו נגיע?
דיברנו מספיק על בני ברק, אני דווקא רוצה לשאול אותך על הערים החרדיות אחרות, על אלעד, ביתר, מודיעין, עילית, ירושלים, ששם אנחנו באמת רואים שהמצב יותר קשה, השאלה אם אנחנו יכולים, ונכון שיש אפליה, ואנחנו רואים מה קורה עם השוטרים, אבל אנחנו יכולים לפתור את עצמנו מאחריות, אני דיברתי עם, הוא אמר רב בכיר, עם ראש ישיבה בכיר, שאמר, ראיתי בחתונה השבוע, ודווקא לי טעית, אנחנו כל הזמן אמרנו אחסידים. לפני שבוע היה בחתונה, ראיתי בחורים שלא בקפסולות, מהשניים, מדברים, יושבים ביחד. יעקב, בואו לא נשקר את עצמנו.
ברור.
הרי החילונים לא הדביקו את הערים החרדיות.
אגב, יש לי הוכחה.
לא הלכו שם עם נגיף ופזרו באוויר, והנה, יש שם הרבה יותר נדבקים.
יש לי הוכחה מתמטית שהבעיה אצלנו ולא, לא כל כך בחוץ, כי תראה, בחוק הקורונה שעבר לפני שבוע, יש לוועדת החוקה סמכות של ועדת ערר. זאת אומרת, ראש עיר שחושב שהטילו עליו סגר שלא כדין, פונה לוועדה, הוועדה שומעת אותו, ויש לה כוח לבטל את החלטת קבינט הקורונה של הממשלה, זה דבר שלא היה. למה הם לא פונים? למה בלעד לא פונים? למה בביתר לא פונים? כי בצטר ליבם, הם יודעים שהנתונים מאוד מאוד קשים, אז הם טוענים שסגר לא עוזר, ושצריך להוציא למלוניות, והם צודקים. אני גם חושב סגר לא עוזר, אבל כשמדברים פרופר להחלטה לתיד סגה, ההחלטה הזאת כנראה מגובה במספרים ונתונים שאי אפשר להתווכח איתם, אחרת
זה היה שהסגר, הסגר מנוהל באיזשהו טמטום, תסלח לי על המילה, כי אתה רואה איך סוגרים את כולם, מצד אחד נותנים להם לצאת בבוקר, ואז חוסמים את דלת היציאה מהעיר, את שער היציאה מהעיר. אין באמת ארגון, אגב, וכאן אנחנו שוב חוזרים, לזה שאין להם כתובת במשרד הבריאות, אומרים שהולכים נציגים זוטרים, את ההוצאה למלוניות העבירו מפיקוד העורף לקופות החולים, ושם אין עם מי לדבר. איפה נציגי הקהילה כשצריך אותם, יעקב?
למה אני צריך נציג? עזוב אותי.
אני צוחק, אני צוחק, כן.
כן, אולי הם עכשיו יביאו נציגים ספרדים כמו הבא.
אמור של גרדומים. בדיוק, אולי דוד חכם יביא כמה נציגים ספרדים.
אבל אני שואל, למה אני...
אנחנו רואים שדרי עובד יותר מהחברה
אשכנזים. אני לא בחרתי את מטעמי הקהילות האלה, והם לא מעניינים אותי. אנחנו בחרנו ב-16 חברי כנסת חרדים, ובחרנו גם, יש לנו שרים וסגני שרים.
איפה הם היו היום בבוקר בבית? למה הם לא היו בביתר? למה רק נפתלי בנט הגיע לביתר? למה הם לא באו בבוקר, בשער היציאה, החלטת שנשארים בבית ולא יוצאים לעבודה, תתגמל את האנשים, הבן אדם עכשיו מפסיד מקור העבודה, מספיק הוא הולך כמו מצורע עכשיו למקום העבודה שלו בירושלים. החלטת שפותחים שיהיה פתוח. אין אף אחד. אין אף אחד בשטח.
אני אגיד לך למה הם לא באו, הם מפחדים להידבק. חלקם גרים...
תעמוד 5 מטר מרחק, נו.
הם מאוד נזהרים.
המקום הכי מסוכן, אני כל שבוע בכנסת, אתה נחסך ממך התענוג הזה, אני אומר לך שאין מקום יותר מסוכן מהכנסת. אני יוצא, אני שם מסכה ושומר, אומרים לי, אתה מפחד? אני אומר, אני מפחד עליכם, אני הייתי בכנסת.
כן, אני אומר שבדרך, אומר זה כמובן באירוניה, תראה, מי שבא לשם, מי שמפחד להידבק שם, זה אנשים שחלקם גרים בשכונות הצפון בירושלים, שהם שכונות אדומות, וכולנו יודעים בדיוק מה קורה שם. הם לא באים, כי אי אפשר להוציא משם כותרות. אני אומר דבר קשה, הם לא באים, כי מה יש לעשות שם? מה, הם באים לעזור לראש העיר, אין להם מה לעשות, ואי אפשר להוציא משם שום כותרת. אולי כשיהיה מלוניות קורונה...
מה זה מה לעשות? זה הבוחרים שלהם. תן אפילו תחושה, כשמישהו רואה שגפני או דרי עומדים בשער העיר, באים, שואלים, זה נותן תחושה שמישהו אכפת לו ממך. זה נורא והיום, אתה נמצא בעיר, אתה מדבר עם אנשים.
אתה מדבר על המפתיה, על התחושת הסבל, זאת אומרת...
ושל מה הם שם? זה לא יותר מהמפתיה, כשמפקד משטרה, או שם זה המנהל, כשהם רואים שמגיע חבר כנסת בכיר או שר בכיר, בטח מי שיושב בקבינט הקורונה, או משה ארבל, תדע מה, אני קורא כאן למשה ארבל, תפסיק להסתובב בבתי הכלא, ובבתי המשפט לביקורי פתע, לך לערים החרדיות, תתמקד שם.
ואני קורא באמת... לחבר ועדה, הזכרת כן. השמות, אני קורא לחבר ועדת הקורונה, משה אבוטבול, תפסיק לשבת שם בוועדה ולשמוע נתונים.
או לנאומים על שבת.
כן, הנאומים
על... תחלל שבת ותיסע להרי הקורונה, זה פיקוח נפש, בטוח שיתנו לך יותר.
אפילו בלי לחלל שבת, אז לא הייתה הוועדה היום
שם. כמטאפורה, כן.
לא יוצא שום דבר. תיגשת שם, תשאל את קטיני המחסומים, מה ההיגיון, למה אתם לא נותנים לאוטובוס הזה לעבור, ולאוטובוס הזה כן לעבור. אני קיבלתי קצת דיווחים חמים ממה שקורה בביתר, אוטובוסים נכנסים, אוטובוסים יוצאים. חלק נותנים בקצור הפרטאצ'י, אז אם חברי הכנסת יעזבו את מתחם הקורונה, אגב, הכנסת כולה לדעתי מתחם קורונה,
זה גם יותר בריא לעמוד שם בערי ירושלים,
צאו לאוויר הפתוח, דברו עם התושבים, אני מבטיח לכם שכל חבר
כנסת... ותפסיקו לשלוח לנו כל היום הודעות, כל היום פתחתי את זה ועשיתי את זה, חלס. יעקב, זה מוציא מהדעת, כל אחד מתקשר אליך ושולח הודעות, הוא נלחם שהבית כנסת יהיה פתוח או שהישיבות או שאני לא יודע... זה לא מה שמעניין את התושבים עכשיו. נשים רעבים, יושבים בבית, לא יכולים לצאת למקום העבודה, ואתם לא שם.
אתה יודע מה הבעיה בביתר? הטילו עליה סגר רק של שבוע, ובשבוע אין חלט ואין פיצוי לעסקים סגורים, וגם ככה אבי מדובר, בעיר שיש בה 50% אבטלה, אז במקום שהחרדים יקימו איזשהו קבינט קורונה ואבטלה, וימקמו אותו בזה עיר חרדית, הם נמצאים בכנסת ומגישים הצעות לסדר ו... מדברים.
ולא חסר, יש לנו מלא נורווגים עכשיו.
כן, לא חסר.
צאו לשטח, הנה יעקב כבר מתגלגל לנו הג'ינגל.
אני אומר משהו חריף.
ובזה נסיים, כן.
כמו שיכול להיות מרד ברחוב החילוני, שנתניהו יתרסק ל-20 מנדטים, אז מאוד מאוד יכול להיות שבבחירות הבאות יהיה גם מרד נגד הנציגים אחרים.
אז יהיו 4, ויכניסו עוד 4 בנורווגי. מה אכפת להם?
להם לא אכפת, אבל לנו צריך להיות אכפת.
טוב, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאורך האקטואליה של הרדיו, אסתי פלד, למוישי כאן, באולפן בני ברק, תודה רבה, באמצע, בסוף צום, לא פשוט לפקד על תוכנית, ויעקב, תודה לחבר'ה באולפן ירושלים, באולפן רחובות, שיר סיום ווקלי, משהו לרגע קצת בסוף הצום.
שבת שלום.
תן איזה שיר, איזה שיר אתה בוחר, מה?
ושמרו של ג'רופי, זה נשמע לי משהו טוב.
איך? ושמרו?
כן.
יש את זה בווקלי?
יש בווקלי.
וואלה.
בוא נשמע אותו.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבס אוי שבס קוידש, שבס 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 קוידש, ביני ובין בני ישראל, שבס שבס קוידש, ושומרו בני ישראל. La soy esa chavos do voy yo y son frío y son voy yo de somero de Israel esa chavos La soy esa chavos do voy yo y son frío y son voy yo Beyni uvein bene Yisroel O Yisilei o Yilom Ki sheshes yomim o so Hashem Es ha-shomayim v'yes oretz O yuv ayoy mashvi yishovovaz O yoy 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 vayino vofash שמיים יסורץ אויו ויוי משוויסובס אוי 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 ויינו מופש שבס אוי שבס שבס קוידש שבס 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 קוידש
Shabbos, 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 מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.